שלום לכולם, מועדים לשמחה, חג שמח, בשורות טובות, חתימה טובה. אנחנו, בעזרת השם, נתחיל בשבת את ספר בראשית. זאת הזדמנות לעסוק בעניינו של הספר, מה מטרתו של הספר הזה, כדי לגשת אליו עם הגישה שבעזרת השם להפיק מהספר את התועלת שאנחנו רוצים לקבל ממנו. ספר בראשית אומנם מכונה ספר בראשית, אבל במידה רבה רק הפרק הראשון עוסק בבראשית, כלומר בבריאה. בראשית הבריאה, איך היא נבריאה. רובו הגדול של הספר לא עוסק בנושא הזה. הוא לא עוסק בשאלה איך נבריאה העולם ואיך הוא נוצר. רובו של הספר עוסק באנשים, באנשים צדיקים, בסיפורים שלהם, בעיקר באבות. ואולי נכון לעמוד על שם אחר שיש לספר הזה, שם שנקרא ספר הישר. המקור של השם הזה, ספר הישר, הוא בספר יהושע. בספר יהושע, פרק י', יהושע בן נון מכה את הכנענים, ובמהלך המלחמה עם הכנענים, יהושע בן נון מרגיש שעוד רגע השמש שוקעת והקרב עוד לא הושלם, ולכן יהושע מצווה שמש בגבעון דום, עצור את השמש כדי שאני אוכל לסיים את הקרב כמו שצריך. וידום השמש, כך נאמר בירושע פרק י' פסוק י' ג', וידום השמש עד יקום גוי אויביו, עד שנקמה לא תיגמר. וממשיך הפסוק ואומר, הלא היא כתובה על ספר הישר. האירוע הזה כתוב בספר הישר. זאת אומרת שהאירוע הזה של עצירת השמש מופיע בספר הישר, ויעמוד השמש. אירוע בהחלט מדהים, לעצור את השמש. חז"ל מחברים את האירוע הזה עם פסוקים שחותמים או שמופיעים לקראת סופו של ספר בראשית. לקראת סיומו של ספר בראשית, יעקב אבינו נפרד מתקופה, נפרד מהעולם, ומברך את בניו. בין השאר הוא גם מברך את שני ילדיו, שני בניו של יוסף, את הנערים. יוסף מביא לפניו את מנשה ואת אפרים, מנשה הבכור, ויעקב בצורה מאוד מוזרה מסכל את ידיו, מניח את יד ימין על ראשו של אפרים, את יד שמאל על ראשו של מנשה, ו יוסף מוחה, מדוע רגע מנשה זה הבכור? אומר יעקב, ידעתי, אני יודע בדיוק מה אני עושה. זה נכון שמנשה יהיה בעזרת השם מבורך, אבל אפרים אחיו הצעיר יגדל ממנו. ולכן אני מברך אותו, שם עליו את יד ימין, ומכאן ואילך שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. עם ישראל מקדים את אפרים למנשה. מה קרה שם? רש"י מביא דברי חז"ל, שיעקב אבינו הסתכל על אפרים וראה שעתיד לצאת ממנו יהושע בן נון עוד 250 שנה. יהושע בן נון הזה עתיד לעצור את השמש, וכל העולם מדבר על זה. וכשיעקב אבינו רואה בעיני רוחו את יהושע בן נון שעתיד לעצור את השמש, אז הוא מחליט להניח את יד ימין על אפרים ולסכל את ידיו. וכיוון שיעקב עושה את זה בסיומו של ספר בראשית, המכונה ספר הישר, שהוא ספרם של האבות שנקראו ישרים, אז כשהמעגל נסגר ויהושע אכן עוצר את השמש, אז התנ"ך אומר, כן, זה כבר כתוב על ספר הישר. האירוע הזה הוא מסופר בעצם. זה דורש מאיתנו להבין למה ספר בראשית מכונה ספר הישר דווקא. מדוע העובדה שיהושע עוצר את השמש, ודווקא מה שגורם ליעקב אבינו לעשות כזה שינוי, למה המושג ספר הישר מופיע דווקא שם בהקשר הזה? מה זה ספר בראשית? ישנן שתי הנהגות בעולמנו. הנהגה אחת נקראת הנהגת עיגולים, והנהגה אחת נקראת הנהגת יושר. הנהגת עיגולים, כך כותב הארי הקדוש, בעקבות אבות גדולי ישראל, גם הרב קוק באורות הקודש, תחילת חלק ג', הנהגת עיגולים זה הנהגה של הטבע. כמו שקראנו בקהלת, הטבע הוא מעגלי, עגול. סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח, כל הנחולים הולכים אל הים. עונות השנה, כדור הארץ, התנועה שלו, התנועה של הירח. העולם צפוי ועגול וידוע. הכל לפי החוקים, לפי הכללים. ולכן הוא קל לתצפת ולצפות תהליכים. ואי אפשר לצאת מהחוקים, אי אפשר לצאת מהמעגלים. לא ממעגל החיים ולא ממעגל הזמן, ממעגל השנה. הטבע כולו מלא עיגולים. בכלל אין קווים ישרים בטבע. אם אתה תראה קו ישר באיזשהו מקום, סימן שיש שם בן אדם. כי בטבע אין קווים ישרים. בטבע הכל עגול. העלים עגולים והטיפות עגולות והערים והאבנים, הכל עגול בעולם. אין קו ישר בטבע. כתב רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, תסתכל שבטבע יש רק עיגולים. הדבורים, לא מזמן אכלנו דבש, הדבורים בונות חלות, כוורת. הן רוצות לנצל את השטח. אז לכן הן לא עושות עיגולים, כי אם אתה עושה עיגולים, אתה לא מנצל את השטח, נשאר משהו ריק. טוב, אז תעשו ריבועים ריבועים, זה ניצול מקסימלי של השטח. לא, אין ריבועים בעולם, אין קווים ישרים. אז מה עושות הדבורים? כדי לנצל את השטח, הן עושות משושה. משושה זה עיגול, כי בטבע הכל עגול, אבל זה עיגול של מנצל את השטח כמו ריבוע. אומר רבי יוסף, אתה רואה? הדבורה לא תעשה ריבוע, היא תעשה משושה. כי הטבע עגול. העגול הוא כפוף. הוא כפוף לחוקים, הוא כפוף למה שמצופה. אפשר לתצפת על השמש, ולדעת בדיוק מתי תהיה הזריחה בתאריך מסוים. מתי יהיה ליקוי חמה, הכל אפשר לדעת, הכל מדויק. הכל כפוף לחוקים. אבל יש הנהגה אחרת, שנגעת הנהגת היושר. הנהגת היושר זה הנהגה שחותכת את העיגול. היא לא מוכנה להתכופף. היא לא מוכנה להיכנע לחוקים, לכללים. למעגליות של העולם. זה הנהגה שדוגלת בחירות, שרוצה לבחור, שלא מוכנה ללכת עם הצפוי, עם הידוע מראש. היא לא מוכנה להתעגל עם המציאות, והיא התגלגל איתה. ההנהגה הזאת נקראת ישר כי היא יוצאת מהעיגול, וכי היא שומרת כל הזמן על חופש הבחירה. היא הולכת עם האמת שלה. ספר בראשית הוא ספר הישר. ספר בראשית לא עוסק בחוקי הטבע. הוא לא מספר לנו לא את חוקי הכימיה ולא הביולוגיה ולא פיזיקה. הוא לא מספר על החוקים, הוא מקדיש פרק אחד קצר מאוד על בריאת העולם, פרק בעיקר לא ברור ולא מובן מה זה בריאת העולם. ומכאן ואילך הספר כולו חותר בצורה ברורה לספר את הסיפור של האנשים הלא עגולים, של האנשים הישרים. האנשים שהלכו נגד המעגל, נגד הצפוי, נגד החוק, נגד מה שמתבקש. ספר בראשית הוא הספר של רחל אמנו. רחל שחיכתה 7 שנים לאהוב ליבה. 7 שנים היא מחכה לחתונה. לא 7 שבועות ולא 7 חודשים. 7 שנים. היא מחכה, מחכה, מחכה לחתונה עם אהוב ליבה. אחרי 7 שנים של ציפייה, בליל הכלולות, לוקחים את אחותה לאה. והיא נכנסת. היא יכולה להשתגע, להתפוצץ. מה זה? אני מחכה 7 שנים. היא יכולה לקוס על אחותה, על כל העולם. זה כל כך אנושי, זה כל כך מתבקש, זה כל כך צפוי, שמישהו יעשו לו דבר כזה? 7 שנים סיבה, ואחותי לא מדברת איתה יותר. אבל רחל הלכת נגד הכללים, נגד העיגולים, מחליטה ברגע אחד שהדבר הכי נכון עכשיו זה לדאוג לאחותה, שיהיו לה חיים טובים. שאחותי מתחתנת, שתהיה לה חיים טובים, שתהיה מאושרת ותהיה שמחה. והיא מגלה לה את הסודות הכי אישיים שבינה לבין יעקב. כדי שלא תהיה נבוכה, ושיהיה לה רק טוב. היא נגד הכללים, היא לא כנועה לעיגולים, היא הולכת ישר. ספר בראשית, זה הספר של יוסף הצדיק. יוסף. יוסף שהאחים מכרו אותו בגיל 17 לעבד. שהיה 12 שנה בכלא המצרי, שמגיל 17 עד גיל 30 הוא היה או עבד או אסיר. וכשהוא פוגש את האחים שלו, שהרסו לו את החיים, שבגללם הוא היה עבד ואסיר, ואיבד את המשפחה שלו, למקום להיות עם אבא שלו יעקב שהוא כל כך אהב, הוא לא נוקם ולא מעניש ולא כועס. ולא שונא. הוא אומר, אל תעצבו. למחיה שלך אני אלוהים, אני בשבילכם. אני באתי לעזור לכם, בואו, תבואו לפה, אני אכיל אתכם. הכל בשבילכם. קצת כעס, משהו, איזה נקמה קטנה. חודש בכלא המצרי, שיתאמו מה זה. או לפחות להגיד להם, אתם מכרתם אותי, בסדר, אז תסתדרו לבד, אני לא אעזור לכם, טוב? כלום. מה זה? יוסף הוא נגד הכללים. הוא לא צפוי. הצפוי זה לקוס, הצפוי זה לנקום, זה לסנוע. יוסף נגד הכללים. כמו שיוסף הוא נגד הכללים, כי הכלל זה שאם, שמתפתים, שהיצר מפתה, והוא הולך נגד היצר. הוא מוכן לשלם את המחיר. יוסף הצדיק, שהוא מטרת ספר בראשית. הספר חותר ליוסף. יש הכי הרבה פרשות על יוסף. יוסף בראשית נחתם במותו של יוסף. יוסף הצדיק שומע מפרעו את החלום. הוא יודע את הפתרון. הפתרון פירושו המפה הכלכלית של העולם ל-14 שנה הקרובות. אתם יודעים מה זה? שיש לך בראש עכשיו, אתה יודע את הסוד, מה הולך להיות מבחינה כלכלית בעולם 14 שנה קדימה. זה שווה הון. ויוסף מגיש את הפתרון ככה לפרעה, ולא מבקש תמורה. תבקש אחוזים, משרה, שחרור, משהו. כלום. כך. זה הפתרון של החלום. יש לך פה מפה כלכלית של כל מה שהולך להיות ב-14 שנה הקרובות. ואני גם נותן לך עצה, בחינם. איך נכון לנהל את העניינים? הוא לא מבקש תמורה. זה נגד הכללים? זה נגד הכללים? אתה כל כך צפוי שתבקש תמורה, אני נותן לך, תתן לי משהו בך, כלום. אתה לא מבקש תמורה. ממש בחינם לגמרי. מה אתה עשו, יוסף? איזה ישר. הוא חותך את הכללים. חותך את כל העיגולים של העולם. הוא לא צפוי. ספר בראשית זה הספר של רבקה. מבקשים ממנה כוס מים. תביא מים, אדמיני למעט מים, יקדך. זה כל מה שביקשו ממך. את יכולה לסרב בנימוס, כי באמת זה לא הגיוני, אתה יכול לשתות מים בעצמך. יש לך פה עבדים, 10 עבדים שיכולים לשאוב לך. אבל טוב, נו, אתה מבקש ממני מים, אז אני אתן לך מים. והיא מציעה מעצמה, בלי שביקשו ממנה בכלל, אני רוצה להשקות לך את כל הגמלים, 10 גמלים, עד אם כאילו לשתות, אני אשקה ואשקה ואשקה, עד שהם יהיו רבועים לגמרי. מי ביקש את זה ממך? למה את חושבת שאת צריכה? אף אחד לא מצפה ממך את זה. זה לא... למה? מאיפה זה בא? זה לא לפי הכללים, זה לא לפי העיגולים, זה לא צפוי, זה לא אמור לקרות. ספר בראשית, זה ספר של יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר לרחל ולאה, אתם ידעתם, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי, והחליף את משכורתי 10 מונים. לבן היה מרמה את יעקב פעם אחר פעם, ומפר הסכמים, מעביד נורא והיום, שקרן גדול. ויעקב מה? 20 שנה, בכל כוחו עבד. הוא אומר ללבן, זה 20 שנה נוחי עמך. אתה יודע, אף פעם לא הייתה לידה בעדר שלא הייתי שם. אף פעם לא היה את הכבשה אחת שהלכה לאיבוד. לא נגנבה כבשה, לא נטרפה 20 שנה, לא הייתה טעות אחת. אתה יודע למה? כי עבדתי יום ולילה. ביום ובלילה, החזני חורל וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. יש פה שאלה, למה אנחנו עושים עיגולים? אני חושב שאנחנו רוצים לנצח את העיגול. אנחנו רוצים ליצור עיגולים, לא עיגולים של הטבע שאנחנו קנאים אליהם. אנחנו יוצרים את הכללים. אנחנו לא כפופים לעיגולים של המציאות. אנחנו יוצרים חוקיות חדשה משלנו. את העיגולים שבני החורים, שלא כפופים. אנחנו הולכים מהלולב הישר של יוסף הצדיק. ויעקב אבינו הזה, איזה בן חורין, הרי כל אדם שהמעסיק עושה לו כאלה בעיות, אז הוא קצת מקטין ראש, ואם אתה עושה לי בעיות, אז אני לא בא לעבודה, ואני זה, ואני... כלום. בסוף יעקב עובד בכל כוחו, בנאמנות מוחלטת. מה, קצת תחזיר, קצת משהו, תנקום, כלום. הוא הולך נגד העיגולים. העיגולים... זה מה שמצופה מצופה שאם מעצבנים אותך תתעצבן, שאם מרמים אותך תרמה חזרה. מצופה שאם אתה עייף תגיד אין לי כוח, שאם אתה רב תגיד אין לי כוח. זה המצופה. אבל ספר בראשית זה אנשים הלא צפויים, המפתיעים, הישרים. זה אברהם שהולך נגד כל העולם. זה אברהם שבגיל 100, בגיל 100, המצופה ממך בגיל 100 לפי העיגולים, זה תשב בשקט. אתה כבר בן 100. לא אל הבקר רץ אברהם. והיה רוצה, רץ, זרוץ, ימרי, זה. אתה בן 100. ב-137 וישכם אברהם בבוקר, מתלהב, ויצחק נעקד, זה לא צפוי, זה לא אתם מפתיעים נורא. יעקב אבינו מסיים את ספר בראשית, ורואה באופק דמות בראשית. מי שהלך נגד החוקים, ניצח את השמש. השמש זה העיגולים. השמש זה הצפוי, זה החוקים. ויהושע בן נון מנצח את השמש. זה איש בראשית, זה איש ישר. הנה אני רואה באופק שם מישהו מעולם הבראשית. מישהו שממשיך את האבות. הוא מנצח את הטבע. יהושע בן נון לא נגרר אחרי עשרת המרגלים. למרות שזה מאוד מתבקש וצפוי להיגרר. והוא לא היה בחטא העגל העגול, חטא העגל זה העיגול, והוא לא היה בחטא העגל. הוא נשאר נאמן למשה, נחכה לו 40 יום למעלה. יהושע לא ימיש מתוך האוהל. ראשון לבוא לאוהל בבוקר, אחרון לצאת. יהושע, אומר המדרש, אומר לשמש דום. השמש אומרת, דום? למה שאני אדום? אני ותיקני פה אלפי שנים. אתה הגעת לא מזמן? ממתי אתה תגיד לי דום? ויהושע לפי המדרש אומר לשמש, את עבד ואני בן חורין. השמש עגולה. אני ניצחתי את השמש. מי שמנצח את הטבע שלו, את הצפון, מנצח את השמש. ספר בראשית, אומר יעקב אבינו, זה לא הספר של חוקי הטבע, זה הספר של מי שניצח את חוקי הטבע. יהושע בן נון ניצח את חוקי בראשית, הוא ניצח את המעגל של השמש. יעקב אבינו מסתכל לאופק, ורואה את יהושע בן נון, ואומר, oh, שם, זה בראשית. זה ספר הישר. זה הוא ממשיך אותנו את האבות. את יוסף, את יעקב, את האימהות, את אברהם, זהו, הוא לא קנו על השמש. כי החוקים של העולם נבראו לא כדי שנהיה קנויים להם, אלא כדי שננצח אותם. כדי שנהיה ישרים וחירותיים. אבל איך יעקב יתמצת את הנושא של ספר בראשית? כי הנושא של בראשית זה להפתיע, זה להיות בן חורין, זה לא להיות כבול הכללים. יעקב עושה ככה, זה מפתיע, זה נגד הכללים, זה בלי מילים, ספר בראשית, וכל ספר בראשית, ככה, סיכל את ידיו, הפתעה, צפוי שהבכור יהיה, כן זה צפוי. אבל כל העניין זה לא צפוי. תסתכל, אתה רואה, משם יהושע בן נון, הוא יעצור את השמש, זה לא צפוי. זה ספר בראשית. ויעקב בלי מילים, מספר לנו את כל הסיפור של כל הספר. כי זה צפוי של סבו הבכור. כי הוא לא ישר, הוא עגול, הוא נכנע לטבע, נכנע ליצרים שלו. ויעקב יזכה בבחורה ובברכה. הוא מניצח את הטבע. אנחנו מתחילים מחדש את ספר בראשית, כדי לעקוב אחרי אנשים ישרים. יש פה שאלה, מאיפה אדם מתמלא בכוחות שהסביבה מזלזלת ביושר? ומה עשה אברהם אבינו? לא הלך לפי הסביבה, לפי הסובב, לפי העיגול הסובב אותך, לא? אומר דוד המלך, אני עוזב את הסביבה ומסתובב מסביב למזבח. הרחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך אשר מעל מסילת ישרים. אני מחליט שזה לא הסביבה שלי, שהסביבה שלי, אני אצור את הסביבה שלי. אנחנו ניצור את הסביבה, אומר דוד המלך. אני, הסביבה שלי זה מסביב למזבח. אני יוצר עיגול חדש. אני עוזב, הרחץ בניקיון כפיי. אני לא הולך לפי העיגולים. אני אסורר את המזבח החשב. אברהם אבינו לא נכנע לעיגולים, וגם יוסף. יוסף, מה? זה לא יעקב, ולא רחל, ולא רבקה. ולא משה רבנו, ולא יהושע בן נון, ולא דוד המלך. כי דוד המלך ירקוד, ומפזז בכל עוז, מחרקר לפני השם, ואומרת לו, מיכל, זה לא לפי הכללים. זה לא אמור להיות ככה, יש כללים, מלך אמור להיות מאופק, וקצת שומר על איזה ריחוק מהציבור, ולא ככה רוקד כאחרון. אבל אנחנו ישרים. אנחנו לא הולכים הכללים. כי בצמחת בית השואבה, מה? לשיא הסנדרין? אתה אחראי על החוק והסדר והמשפט, אתה האדם הכי מכובד במדינה. נשיא הסנדרין. מה אתה זורק לפידים ועושה שכיבות צמיחה בסנטוב? זה לא מתאים לכללים. זה לא לפי החוקים המצופים, זה לא מתאים לעלה. זה לא מתאים לך. שוברים את הכללים. מה זה מצופה? לא מצופה. אברהם רץ בגיל 100 אל הבקר, אז אני כן, אני גם, ודוד ירוץ, וכולם. מה זה? אין דבר. אנחנו נאחזים בספר בראשית כדי לא להיכנע לכל המעגלים של העולם. לחוקיות המצופה החברתית והחוקיות של הטבע והמעגלים. אנחנו ננצח. אנחנו נשאר ערים כל הלילה וננצח את העייפות. ואנחנו ננצח את הרעב ביום הכיפורים, אנחנו ננצח. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, כדי שנתגבר על הטבע. בדיוק בשביל הוא ברא אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשבילנו, בשביל שנתגבר עליו. בוודאי, בשביל שננהיג אותו, ונוביל אותו, וננצח אותו. ננצח לא כי הוא רע, הטבע הוא לא רע. אבל אנחנו צריכים לגלות את החירות. העולם נברא בשביל החירות. בשביל החירות עולם. והטבע הוא בשביל האתגר והמאמץ וההתגברות להפוך אותנו להיות בני חורים. כי מי שיתגבר על הטבע הופך להיות בן חורים. ובשביל זה נברא העולם. זה אנשי החירות לא בשביל הטבע. להיות כפוף לטבע לא בשביל זה נברא העולם. העולם נברא בשביל האנשים האלו, אברהם, אתה רואה איפה, במה ספר בראשית התמקד? העולם נברא, במי הוא מתמקד? במי הוא מתענן? תסתכל. במי? בגיבורים האמיתיים, אלה שלא הלכו עם הזרם. אלה שלא נכנעו לטבע. אז הם הכניעו את הטבע, כי בגיל 90 שרה יולדת. למה? איזה נס, בוודאי. מי שהולך נגד הטבע, אז הוא מנהל את הטבע. בוודאי. אנחנו נקרא את ספר בראשית מחדש כל שנה וגם השנה כדי להיות פחות עגולים. פחות עגולים. יותר מנהלים, יותר מנצחים. פחות צפויים, יותר מפתיעים. הרבה יותר מפתיעים. שנפתיע, שנזכה להפתיע את עצמנו, להפתיע את הקדוש ברוך הוא, להפתיע את עצמנו במצבים שלכאורה היה ברור שזה מה שהולך לקרות, לא, אנחנו נפתיע. נפתיע לטובה, נפתיע לברכה, נפתיע בהתגברות שלנו, נפתיע במידות הטובות, נפתיע בסירות נפש, אנחנו נפסד דווקא את הלא צפוי, דווקא. כי ישראל ישר עם אל, לא תראות ישר, אנחנו רוצים להיות לא עגולים, אנחנו לא מוכנים להיות עגולים. אנחנו לא קנויים לעיגולים. אנחנו נניג אותם, בעזרת השם. נוביל אותם. אנחנו, בעזרת השם, נתחיל מבראשית, ונעקוב בדריכות, ונדייק בפסוקים, ובמדרשים. איך יודעים מתי ילחם בטבע, מתי לזרום איתו? אז אני אספר לך סיפור. אתם רוצים סיפור? כל שנה אנחנו זוכים אצלנו בשכונה בסוכות, שבא לשיר איתנו זמר מאוד מאוד אהוב, מלחין דגול, יונתן רזאל, שאנחנו מאוד אוהבים. הוא בא לפה כבר 9 שנים. בשביל לשמח את משפחת פרץ. משפחת פרץ איבדה את אבי המשפחה אלירה, זה שמקום דמו. ומאז, כל שנה בסוכות, יונתן מגיע לפה לשמח את המשפחה. לשיר בהם ולרקוד וליצור אווירת שמחת בית השבע. ולפני כמה שנים, אני חושב 3 או 4 שנים, באחת הפעמים שהוא בא לפה, אז היו כל מיני בקשות, אנשים, אחד אמר אני רוצה לשיר, ואחד אמר אני רוצה זה. ויונתן אמר, ורוב, הוא אדם מאוד טוב כזה, אז הוא אמר, תראו, אני מנסה לזרום איתכם, אני אשתדל לזרום עם כל הרצונות, ולזרום ולזרום. ולקראת סופו של הערב, כמו תמיד, נתנו, ביקשו מרים פרץ, תיבדל לחיים ארוכים וטובים, לומר מילות ברכה. והיא כדרכה אומרת את אשר על ליבה. והיא אמרה, יונתן, אני מאוד מכבד אותך, אבל סליחה, אנחנו לא זורמים. אנחנו לא זורמים. אנחנו לא עם זורם. אנחנו חותרים. אנחנו לא זורמים. אנחנו עם ישראל, עם חותר. תמיד חותרים. מי זורם פה? יזרום? לחתור. לזרום זה הטבע. זה הדגים שבים, זה הרוחות. אברהם חותר. הולך נגד כל העולם. לחתור זה להתפלל, זה לעשות תשובה, זה לתקן. זה לשנות את האישיות. לחתור, לחתור. זה להביא גאולה. לא זורמים. תמיד חותרים. אני לא יודע מה כתוב פה שאישה מתוארת כעיגול. איפה ראית שאישה זה עיגול ואיש דקר? לא ראיתי את זה כתוב בתנך. לא מכיר. אני חושב ששרה אימנו ורבקה ורחל ולאה שבאו אלינו לסוכה ולמדות אותנו איזה שהם היו נשים מלאות חירות, מלאות עצמאות ומלאות הפתעה, נשים מאוד מפתיעות באמונה שלהם ובחסד שלהם ובאחווה שלהם. נשים מפתיעות. גם בתיה, גם אישה מפתיעה מאוד, בתיה בת פרעה, זוכה, זכתה לעלות לעולם הבא, עוד בחייה כבר זכתה להגיע לגן עדן. איזה אישה מפתיעה, הולכת נגד הכללים. הרי לפי הכללים היא הבת של פרעה, אם היא רואה נער עברי אמורה להסגיר אותו, להרוג אותו, זה הולכת נגד הכללים, נגד החוקים. מן המים השיטיו. היא בת חורין. בתיה, בת פרעה, בתיה, בתיה, בת פרעה. אנחנו נעקור בעזרת השם, ושזה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את ספר בראשית, כדי שכל המפגשים שלנו עם הטבע, עם עצמנו, עם החוקיות שנמצאת בתוכנו, אנחנו נשנה ונעצב מחדש ונבחר מחדש. ונחקוק מחדש. בוודאי שהתורה היא כולה יושר. אל תקרי חרות על הלוחות אל החירות, אשר רבנו, אדם שהולך נגד הכללים. לפי הכללים, אתה נסיך מצרי, מה אתה מתערב? לא, אני לא יכול שלא יתערב. הוא צריך להתערב פה, להתערב שם, והוא הולך נגד הכללים, 40 יום ו-40 לילה, לא אוכל ולא שותה. כן, אנחנו לא הקלטון, נכון. וצריך לחתור תמיד, לא רק בתקופת הקורונה, אלא צריך לחתור תמיד, לחתור להיות טובים וישרים וצדיקים וטהורים, ולחתור תמיד להיות מלא אהבת ישראל ולמלא שלום ומלא נדיבות ומלא עדינות ומלא קדושה, תמיד תמיד לחתור, בקורונה ולא בקורונה, כל הזמן לחתור, לחתור להידבק מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לחתור להיות דומים לאברהם, יצחק, יעקב, לחתור להיות דומים ליוסף, דוד, משה ואהרון, לחתור לשם. שנה, כל שנה, כל השנים. זה לא משנה אם יש קורונה או לא. אנחנו תמיד צריכים לחתור לשם. לחתור, לחתור, לחתור. להיות אנשים כאלה, כמו יהושע בן נון, כמו דוד המלך. ברכת שמיים עליכם, שתהיה לכולכם, כלומר חתימה טובה, שנה טובה, ומועדים לשמחה. ברכת שמיים עליכם, תעלו מעלה מעלה, וקדוש ברוך הוא יענה לכל משאלות איתכם לטובה, ישועות ונחמות, בשורות טובות.